לבקש את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, להחיות מת פעם בזמנם, בזמן חכמים, הגילוי האלוקות והמדרגה בגדולתו של הבורא, את הידיעה שהיה להם בגדולת השם, זה לא מה שאנחנו היום משיגים בכלל. אנחנו יכולים רק לאחוז היום את המעשיות, מה שהיה. הדרגה של ההתבוננות והאמונה והביטחון שהיה להם, כן? ואנחנו אפילו לא כדרגת חמורו של רבי פנחס בן יאיר בחולין בדף זין, שהגמרא אומרת שהיה לו חמור חכם, זה החמור משוכלל, שגם יודע מה מאוסר ומה לא. אנחנו אפילו לא הדרגה של החמור של רבי פנחס בן יאיר, בסדר? לא בדרגה של החמור הזה. ואז אתה בא ואתה מתבונן ואתה אומר, אז מה הרע שם? איך יכול להיות? איך עם רבי אלעזר בן שמעון, שאמר שהמקל הזה מלמד אותו דעת, את רבי מאיר בנץ, מלמד אותו דעת, לא עושה ניסים. מלמד אותו דעת, זה ירושלמי אומר. בסדר. אבל אני בא להסביר ולהגיד מאיפה היה הכוח הזה, אז אני אסביר. שאדם מתבונן ברחמים האינסופיים של הקדוש ברוך הוא, מבלי לייחס שום דבר לעצמו. כלום, כלום, כלום. הוא מתבונן ברחמים האינסופיים של הבורא. הוא לא מייחס את זה שום דבר לכוחו ופעולתו שלו, הוא יכול לפעול מה שהוא צריך לפני השם. לדוגמה, בלעם הרשע. איך היה יודע? כי רגע באפו חיים ברצונו. בלעם יודע להתפלל? בלעם יודע לחשב את הקץ? יודע מה יש לו רוח הקודש? גדול בנבואה יותר ממשה רבנו. איך השיג את זה בלעם? התשובה היא פשוטה. בלעם ידע את כוחו של השם. הרשעים פעם לא סתרו את הקדוש ברוך הוא. גם פרעה, כולם האמינו באל אחד. כולם ידעו שהשם יתברך הוא מלך לבדו. אף אחד לא היה לו קושיות על הקדוש ברוך הוא, כמו שבדורות האלו התרבו חכמי המחקרים וכל האוניברסיטאות ששואלים על השם יתברך, אם יש טבע או אין טבע. משות חכם צבי בסימן י' ח' כותב שאין כזה דבר מקרה טבע. אין לזה המצאה. חכם צבי סימן י' ח' בתשובות שלו כותב. אין כזה דבר טבע, זה הכל המצאה, זה דמיון. הכל ברצון השם יתברך. מה שהשם יתברך רוצה, ככה יהיה. אין דבר כזה טבע. אז זה כבר, רק בדורות האלו זה התרבה וככה זה התרבה. הם ידעו את גדולת השם, הם יכלו לבקש מהרחמים של השם מבלי לשייך את זה לעצמם. כשאתה מבקש בקשה מהבורא, ואתה יודע את גדולתו של הבורא, ואתה מתפלל על הבורא יתברך, ואתה לא מייחס לעצמך שזה דין של עיון תפילה, כן, או שאדם מעין כך תעשה בקשתי, כשאתה יודע את גדולת השם ואתה מתפלל, אתה יכול לפעול לפני השם מה שאתה רוצה. אבל מה זה דרגה גבוהה מאוד? לא כל אחד יכול לעשות את זה. חכמים ידעו לעשות את זה. הם ידעו את גדולתו של השם, וידעו איך להתפלל עליו ולפייס אותו. ולכן אתה מוצא שעליהם כוח תפילה כל כך כל כך גדול, שלמרות שאפילו היה מעשה או חטא, הם ידעו לתקן את זה ולהעלות את זה. דרך אגב, אני רוצה גם לתת דוגמה, שכותב רבי שלמה הכהן מרדומסק בתפארת שלמה, על שבת חזון, יש לו דרוש, זה בעוד מקום, נכון, זה בעשרת מראש חודש אב, מראש חודש אב עד עשירי באב, זה 10 ימים, וכתוב שכל המשמר את עצמו ב10 ימים האלו, שלשמור על הימים האלה בקדושה, וכמו שצריך לזכור זכר רובם בית המקדש בשוכן וסימן כתב קופנון א', לזכור את כל הצער רובם בית המקדש, ו... תיקון חצות, ולעשות תיקון חצות בחצות היום, ולא לרקוד, ולא למלא צחוק פיו, נידע בדף קו ג' בשם רבי זרע, לא למלא צחוק פיו, להשתדל בצורה וקדושה והכל, אז הוא יזכה לעשרה דברים כנגד מה שהקדוש ברוך הוא חידש בספר נחמד למען חלק ב' בדרוש השביעי, זה כתוב. עכשיו, רבי שלמה כהן מרדומסק כותב בדרוש של שבת חזון, הוא כותב, שימו לב דבר מאוד יפה, לכל הברכות והשפעות הטובות, שהוא מביא, מונה כל מיני מעלות, שהקדוש ברוך הוא מחדש את האור לעתיד לבוא, כנגד האור הזה שהוא אדם לא נהנה ממנו, כאילו שהוא לא יתענג בזמן הזה של 10 ימים האלו, הוא יזכה לקום בתחיית המתים, יזכה שהאדמה תרפא אותו, יזכה למה שהוא יוכל להתרפא, אם ייקח דבר מאכל יצמח, כל מיני דברים כאלו מונים שהאדמה תתרבה וכו'. ברכות הפשוטות, מה שמבקים. עכשיו הוא מונה את זה. עכשיו, ספר נחמד למען חלק ב' בדרוש השביעי, שם זה כתוב. כותב רבי שלמה הכהן מרדומסק, דבר מאוד יפה, שהשבתות שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, זה השבתות הכי גבוהות בשנה. למה? זה עכשיו יסביר את זה, את המעשה הזה עכשיו. עכשיו זה מתחדש על מה ששאלת. כי הימי חול של בין המצרים זה ימי קטנות הכי גדולים שיש. זה קטנות, זה קטנות. ומה קורה שאנחנו לוקחים קשת לאחור, נכון? לוקח חץ וקשת. כמה שאני מותח את החץ לאחור, מה קורה אחרי זה? החץ אף הכי יותר קדימה, נכון? ככל שאני מושך את החץ לאחור, ככה הוא אף יותר מהר, נכון? מה קורה בבין המצרים? החץ כל יום, יש כל יום חול, החץ הולך אחורה, יום ראשון זה בין המצרים, יום שני זה בין המצרים, שלישי. מגיע ערב שבת, יש עליית העולמות. אז החץ אף למקום הכי גבוה. לכן השבתות של בין המצרים הן השבתות הכי גבוהות בכל השנה. כי עולים למקומות הכי גבוהים שיש. אז אצל רבי זרע ואצל כל החכמים, בכל הדורות, כל הצדיקים שידעו, בכל מה שעבר עליהם, גם דוד המלך עם עשה בת שבע, זה היה ירידה, זה מעשה קטנות, אחרי זה הוא זכה לגדלות. מה שהם זכו, זה על פי דברי רבנו ארי בקבלה, זה בדיוק מובן למה. שככל שאתה משאיר את הקשת אחרי הולכת קדימה, כך גם ימי בין המצרים, וכך גם אותו דבר, ההתבוננות שלהם בגדולת השם, הביא אותם למקום שהם היו למטה למטה, אבל מיד שהם גילו את ההתבוננות והרחמים של השם, ומדוע איך לגלות את הרחמים שלו, כי היה להם ידיעה בשם. לא צריכים לדבר, אתה לא יכול לדבר עם תנא או המורה אמונה. הם רואים את השם. אז הידיעה הזאת הביאה אותם ישר, שהם מיד התעשתו, הם יכלו מיד להגיע למקומות הכי גבוהים, לדרגות.
בגלל הירידה?
לא, לא בגלל הירידה. זה בגלל הידיעה את השם וידיעת הרחמם. רבי אלעזר בן דורדריה, יודעים את המעשה. אז איך הוא הגיע לדרגה הזאת? הגיע לעולם הבא, ירד עד למטה, עלה בסוף למקום הכי גבוה. זאת אומרת, אתה רואה מפה שאפשר להגיע למקומות הכי גבוהים, אבל היום שאנחנו לא יכולים לגלות את החמים של השם בדרגה הזאת, בגלל הדינים ובגלל מה שיש, יש עוד בחינה, עוד דרך. הדרך הזאת היא קצת מסוכנת, והיא, שאדם מאבד את העולם הבא, זה כמו להגות את השם באותיותיו. ולמה צריך, למה, מה זה הגיעת השם באותיותיו? איך? אני אסביר. אז רבי אלעזר מגרמייזה בספר סודר הזיה, יש לו ספר סודר הזיה, שם הוא מונה את שם התת, שם המפורש וכו', כל השם המפורש, שם מונה את השם, ומלך המשיח, הרי אתם יודעים ששם השם אינו נמצא בסדר הנכון. כל שם השם זה כמו טבלה, תחשבו שהטבלה הזאת לא מסודרת בסדר הנכון. אתן לכם דוגמה, יש פה משהו, פה אין לזה.
רב מלך המשיח עם השם המפורש יכול להביא את הגאולה?
כן, ודאי.
מה הוא יכול להרוג את הסדרה אחת?
כן, אני אסביר, אני אתן לכם דוגמה, בסדר? כן, נסיים, נסיים. אני מדמי, תדמיינו פה טבלה, בסדר? תדמיינו פה את השמות של שם עין ב' לא מסודרים בסדר הנכון. מלך המשיח ידע לחבר את זה לזה, את זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה. ידע איך לקרוא את זה לפי הסדר הנכון. הוא ידע. זה נוסחאות שהוא יודע, הוא יודע את השם השם. ועל זה נאמר, עשה גבהו כי ידע שני. למה הקדוש ברוך הוא, אומר רבי אלעזר מגרמייזה הרוקח, למה? אומר, הקדוש ברוך הוא יסגב אותו, כי ידע שמי יקראני ויענהו. שהוא יקרא לי, אני עונה לו. כי הוא יודע את השם שלי, הוא יודע לרצות אותי. הוא יודע איך לעורר את הרחמים שלי לפניי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה הכוונה. עכשיו, זה בגלל הידיעה את השם. עכשיו, יש את העניין של להשתמש בשם. אם אדם חז ושלום, אתה יודע, יעשה דבר, שם הזה, הימח שמו גם ידע אותו, שישתמש בשם השם. מי שישתמש, הצלוב, הוא ישתמש בשם המפורש. להשתמש בתג החלף, אסור להשתמש בשם המפורש. מה הוא לא עשה? אם אדם משתמש, וזה אסור, כי אין לאדם חלק לעולם הבא. אם הוא משתמש, הוא מאבד את חלקו לעולם הבא. לכן הדרגה הגדולה יותר, לגלות את השם יתברך ברחמים שלו, אין סופים, מבלי להשתמש בשמות. ולכן יעקב אבינו כתוב, כי במקלי עברתי את הירדן, במקלי גימטריה יעקב. יעקב אבינו לא השתמש בשמות. במקלי זה גימטריה יעקב, יעקב השתמש בשם שלו. לקח את השם שלו ועבר. אומרים שהקדושת לוי היה מחלק מאות. מדי פעם, פתחו פעם אחת קמיה שלו, היה כתוב לוי יצחק בן שרה ססיה. זה היה קמיה.
כמה שהרב אוהב את השם, תמיד היה את השאלה, אנחנו בעולם הזה, אני מדבר עליי, השפל הקטן, שאנחנו זוכים לשביבים קטנים של אהבת השם, אז אנחנו זוכים לרדוף אחריו במשך שבוע, שבועיים, ואחרי זה עצים אותו. ושואל איך זוכים לאהבת השם 24/7, 365 יום בשנה.
בוא רגע.
לאהבת השם לרדוף, כמו שאנחנו רואים שאדם אוהב משהו מסוים, הוא רודף אחריו.
כן.
לא משנה באיזה תחום זה בעולם, אדם אוהב משהו, הוא רודף אחריו. כך אנחנו רוצים. ואהב כאן את השם אלוקיך, אז הרמב״ם מסביר, אבל כשקוראים את הרמב״ם, עדיין, איך זוכים?
והלכות יסודי תורה פרק ב' הלכה ב'. שם הרמב״ם עונים. את ההתבוננות בגדולת הבריאה, בגדולת השם וכו', שידי זה יגיע לידי אהבת השם.
מידת העירה.
כן.
לגבי מה
שהרמב״ם. אבל...
רגע.
תראה, אני אסביר.
הרמב״ם ממשיך על משיח.
אפשר להזכיר את זה?
רגע.
גם לזה נגיע בעזרת השם. בוא נראה כמה שנעשה. הרמב״ם
במשיח לפני.
מה שהרמב״ם אמר שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא אם בן אדם עכשיו הוא היה מחובר עם חכם, ועכשיו פתאום
שומע חכם אחד שהוא מתחבר
אליו,
ויצרת
להתחבר אליו.
אנחנו מדברים על, לא מדברים על זה, אנחנו מדברים חס ושלום שבן אדם מעיז פנים כנגד צדיקים ומבזה אותם ודברים אסורים. כן, לא, לא, מדבר על דברים שאדם שעושה, כמו שקורח הלך למשה רבנו ומדבר על דברים אסורים, מדבר על שפיכות דמים, שאדם הולך ומנסה לדקור, מנסה לפגוע, מנסה להזיק. זה הסכנה. כמו שפרעה ניסה לפגוע במשה. לא דברים שאדם רוצה ללכת לקבל תורה. לקבל דעת תורה. הכי חשוב זה לקבל דעת. דעת תורה, לקבל מחכם שיש לו דעת תורה, שיהיה לך לתועלת. עכשיו, איפה היית? השאלה מי החכם? במסכת עירובין בדף י"ג, הגמרא אומרת שיצא בת קול ואמרה על בית שמאי ובית הלל, הללו והללו דברי אלוהים חיים. בסדר, אבל זה הבית שמאי ובית הלל. השאלה אם אתה יודע מה זה בית שמאי ושאם אתה לא יודע מי בית הלל. אם אתה כבר יודע מי השני חכמים, אז אתה תדע גם מתי יצאת בת קול. עכשיו אני אסביר ככה. אני אסביר דבר פשוט. להגיע לאהבת השם, כמו שאתה אומר, דבר מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד על זה שאדם יתפלל אליו בכוונה, ויתקרב אליו, ויעשה את רצונו והכל. שימו לב, יש זמן אחד בשנה שיש גילוי אהבה מאוד גדול של הקדוש ברוך הוא אלינו. הוא שואל מתי, מה הדרך להגיע לאהבת השם. זמנו את הרמב״ם, יכול להיות שזה תורה פרק ב' הלכה ב', והוא שואל עצה מעשית יותר. מה הדרך? איזה רמז בשנה יש? יש זמן אחד שיש בו גילוי אהבה הכי גדול של הקדוש ברוך הוא אלינו. יום כיפור, יפה מאוד. יום כיפור. יום הכיפורים. כי ביום הזה אכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוחה לכם על הכל. זהו, אתם עכשיו נקיים, וזה מהגילוי של האהבה שלו אלינו. בראש השנה הוא דן אותנו. ובפסח נוכלים מצא, ובסוכות יושבים בסוכה, ארבעת המינים, בסדר. יש אהבה, יש חיבוב. חביבים עליו, אבל ביום כיפור הוא מכפר עלינו והוא סולח לנו ומוחה לנו. לכן יש איסור אכילה ביום הכיפורים, זה קרת. איסור חמור, אסור לאכול ביום הכיפורים. כי נחרטה הנפש ההיא, אדם שאוכל ביום כיפור, נחרטה הנפש ההיא, חוץ מאדם שהוא חס ושלום, שהוא חולה. שאם יש אדם חולה, שמותר מותר לו לאכול, או מותר לו לבלוע כדור. אם יש לו כדור לבלוע, הוא לא עושה איסור בזה. מותר, במסכת פסחים, בדף כ"ד, שם הגמרא אומרת שאין איסור בבליעה. הם יודעים חכמים שאין איסור בבליעה. כך פסק הרמב״ם, הלכות יסודי התורה, פרק ה' הלכה ח'. פסק הרמב״ם שאדם שבולע, דבר, נגיד אדם בולע, אם לוקח, שם כזה משהו של רפואה, כדור, מר, בלי, בולע אותו. בבליעה אין איסור, למה זה לא דרך אכילה. זה לא דרך אכילה, זה גם לא מטמא את האדם אם הוא אכל דבר תומה. זה לא מטמא אותו כי זה לא דרך אכילה וכו'. יש לזה מחלוקת, אם כן, לא משנה. עכשיו, אני בא להגיד דבר אחר. יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו בשביל שנעשה תשובה, נתבודד, לא, לא, לא נאכל, לא נשתק, נהיה קדושים, נהיה טהורים. אתה רואה, ביום הזה הקדוש ברוך הוא מבקש שנהיה אמיתיים. הוא רוצה שנביא את הלב שלנו, קחו עמכם דברים ושובו לשם. אם אתה רוצה להגיע לאהבת השם אמיתית וטהורה, זה מתחיל מהתשובה שתהיה אמיתי עם השם, ותלך באמת אחרי השם יתברך. כשאדם עושה תשובה, מה זה תשובה? תשוב לשורש האמיתי שהיית. תשוב למקום הנקי והטהור שהיית. אתה מחפש באמת דרך השם. כשאדם מחפש רבי אמיתי, נקי מכל השקר של אבלי עולם הזה, ודרך אמיתית, הוא מחפש דרך אמיתית, אז יורו לו מהשמיים משהו אמיתי. אבל כשאדם הוא גם שקרן, והוא לא מחפש את האמת. אדם צריך לחוס על התכלית האמיתי שלו פה בעולם, לחוס את האמת, לבקש את האמת לאמיתה. כשאתה מבקש את האמת לאמיתה מהשם, ואתה עושה תשובה באמת מעומק הלב, ואתה כל כך רוצה לשוב אליו יתברך, מהאהבה אליו יתברך, מהגודל האהבה, אז אתה יכול להגיע לאהבה שתהיה אהבה רצופה. האהבה הזאת לא תיפסק, כי גם אתה תקבל הרת פנים. אבל מתי שבן אדם מרגיש, לי אורי ואני עשיתיני, כל הזמן אנשים חושבים שזה בושה להגיד סליחה, בושה לבקש סליחה. לא, זה לא בושה. כל הזמן צריך להגיד סליחה. חטאתי, אביתי, פשעתי, זה מידה של מלאכים. יהודה בן יעקב אבינו המלך. יהודה יצא ממנו מלאכים, דוד המלך. כל איזה ראיתם פעם מלך שכל מה שהוא כותב, חטאתי, חטאתי, חטאתי. חטאתי, אביתי, פשעתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, חטאתי. הולך, כותב לכולם את החטאים שלו. היום היה מלך כזה, מה הוא עושה? גונז את כל החטאים שלו, שמר אותם בפנקס, גונז אותם מתחת לאדמה, שלעולם לא ידעו את החטאים שלי. דוד המלך מחבר ספר על כל החטאים שלו, על כל הטעויות שלו, כביכול. כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל כל אחד מפרש בפרשנות שלו, הנה הוא מבקש סליחה, הנה עושה תשובה. לא, דוד המלך לא חטא מעולם. התשובה שלו להורות תשובה ליחיד. אבל תראה את הגדולה שלו, בשבילו המוסריות, הדרגה הזאת לא הייתה תקינה. הוא בא לבקש סליחה על הדברים הקטנים. דוד המלך מבקש סליחה מהשם יתברך על כל דבר ודבר. הוא מלמד אותנו שלהגיד סליחה, טעיתי, חטאתי, פשעתי, זה מידה הכי נעלית. לא צריך להתגאות בבית באישה, האישה עשתה משהו, אדם לא מדבר איתה שבוע, הוא כועס עליה. אדם לא מדבר עם אבא שלו, לא מדבר עם אח שלו, הוא פגע בי. הוא לא בקש, מי אתה? מה אתה? מי צריך בקש בך סליחה? אתה דמיון, כאילו, אדם כל אחד חושב שהוא משהו, פגעו בי, כלום. אין דבר כזה, אדם צריך להיות עין, ונפשי כאפה על הכל תהיה. וללמוד שגם אם טעית כלפי מישהו, אתה בוא תבקש סליחה, תגיד סליחה, מבקש ממך מחילה, מבקש ממך סליחה, חטאתי לך, פשעתי, סליחה. להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, זה המילים שבאותו רגע מביאות את האדם לכתר. מגיע לכתר, הוא מקבל הערה מהכתר, המקום הכי גבוה. הוא מקבל אור עצום על הנשמה שלו. זה אור עצום, נגיד כל כך חטאתי, איך שאדם יגיד כל כך חטאתי, אביתי, פשעתי, זה לא טוב, כי הוא כבר, שלא יהיה עצוב בסוף, מתייאש, אבל שכבר מגיע עם המילים האלו, זה מילים הכי נעלות, ומיד הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה אחרי אדם כזה? מיד מצטרף. אני רוצה להיות, אני שורה איתך. הקדוש ברוך הוא שרה על דוד המלך. למה אתה חושב? בגלל החוכמה שלו? מה הסיבה? הוא היה מבקש תשובה. תשב אנוש עד דקה, כי על זה הביט אל אני ונחה רוח. הקדוש ברוך הוא שומר את השפל, את הדל, את הנכנע, את המסכן, את הכאוב, את האומלל, את השבור. אתה מבקש מחילה, אותו הוא שומע. לא שומע, אתה מתרברב וחושב שהוא יודע ומבין ולא מבקש סליחה. סליחה לא מבקשים פעם בשנה, סליחה מבקשים כל יום. ואם אתה עושה כן, תראה שהקדוש ברוך הוא יאהב אותך, לכן תלמדו. להשתמש במילה טעיתי או סליחה, זה מידה של מלאכים. תגידו את כל הזמן שאתם יכולים, תבקשו סליחה מכל מי שאתם רוצים, האישה, המשפחה, מכולם. למה? זה המידה הכי נעלית שיש. זה המידה והמדרגה הכי גבוהה שיש. ומי שעושה את זה, הקדוש ברוך הוא. ולכן, יותר מזה אנחנו רואים, אנחנו נקראים יהודים על שם מי? על שם יהודה, יש לנו את שם השם, השם יהודה ושם יהודה, משום שהוא הודה, הוא עשה תשובה, הוא עשה וידוי, צדקה ממני. אז הנה השכינה שורה עליו, ועל ידי זה אנחנו קוראים היהודים, כי אנחנו מודים ואומרים סליחה. מי שלא אומר סליחה, מי שלא אומר טעיתי והולך כל הזמן עם הראש, שהוא חושב שהוא צודק והוא מבין, והוא לא מבקש מחילה, הוא לא משורש ישראל. ולכן אם אדם רוצה להגיע לאהבת השם באמת, זה השער לאדוני צדיקים עבור בו. תגיד צדקה ממני, תבקש תשובה, ואז אתה תראה שהיום הכיפורים יחול עליך כל השנה. בעזרת השם צדיקים יקרים,
שנו... מה השוואה בין ט"ו באב ליום הכיפורים?
רבותיי, אני אסביר.
יש מקרים, כשאתה מדבר עם בן אדם, ההבנה שלו, מידות שלו, לא כל כך גבוה, ולא מבין. אתה יודע שאתה צודק, אתה מוכיח אותו, והוא בשלו. מה אתה יכול לעשות במקרה הזה? היה לי מקרה לא מזמן, טיפלתי ילד, קצת לא מאושר בראש, הוא דורש דברים שלא מובן אליו. עכשיו אמרתי, אני אריב אותו, אני סתם מאותר. בסוף אמרתי לו שתי מילים, אתה רוצה להיות צדיק או רשע? תגיד לי, אם אתה תחזור בתשובה, תהיה צדיק. אמרתי לו מקרה, הייתי עם רב שלמה וקנין, הוא אמר, שמעון, תזכור, יבוא זמן, מיהר הזיתים, כבר סבא, אדמה, יפתח את פיה ויבלע את כל הרשעים. אמרתי לו, מה אתה רוצה, איזה דרך אתה בוחר? בסוף שהוא נסע, בדרך התקשרתי אליו, כבוד הרב, אמרתי לו, אם אני פגעתי לך, אני אמרתי לו.
אני אסביר, תראה, יש מקרים באמת שאנשים לפעמים לא כל כך מיושבים בדעתם או משהו, תמיד אני אומר לבקש סליחה עדיין והכל, להתקדם, אם אתה רואה שאדם מתון...
לא התביישתי.
לא משנה.
לא היה לי שום גאווה להגיד את זה.
מצוין. מה שאתה רוצה, תגיד לי מה שאתה רוצה.
רואים את דוקטור בנסון, נמור רבי...
צדיק, צדיק.
תן רגע שנייה, הוא רוצה להתנגד משהו, שנייה, תגיד. לא, תגיד, תדבר, תגיד, תן.
לפני פסח, יום חמישי, בערב חזרתי מהעבודה, אמרתי לו, אמא, בואי נארגן את כל ההדלקה שצריך לפסח, תפזר את החמץ. הוא אומר לי, מה, לא רצינו לחייג אליך, אנחנו אבא בבית חולים, בטיפול נמרץ. נשאר מורדם. מה אנחנו רוצים לזה? עשיתי הכל בשביל להיכנס לרב. באמת, הרב אחרי תפילה בפסח בירך את אבא שלי, הוא התעורר ואמר לו, דוקטור, אנחנו צריכים אותך פה איתנו. ואין איך להודות לרב הגדול שלנו, שבעזרת השם, בורא עולם ייתן לנו, בעזרת השם, 3 דונם לרב מגיע לו.
זהו?
זהו, תודה רבה, שכם ברוך. שם שמועת, צדיקים, אני אוהב אתכם מאוד, אני מאחל לכם את כל הברכות, את כל ההשפעות הטובות. אנחנו אוהבים אתכם ומברכים אתכם, ובעזרת השם אנחנו רוצים לשנס מותניים, להצליח בדרך הקדוש הזה, שאנחנו רוצים לעשות הרבה דברים גדולים, ולהצליח בכל מה שאנחנו עושים, כמו שאתם יודעים, אנחנו צריכים עוד בית מדרש, יש לנו המון מטרות ודברים גדולים לעשות. אתה רוצה להסביר להם?
כן.
להסביר להם.
ברשות הרב, ברשות מורנו הרב.
אולי רק אפשר עם משהו.
רגע.
אני גם לא, בקשר לזה.
רגע, תגיד, כן.
אני גם חלק מהשגרירים של הרב, ואני חושב שאם נפיץ את השיחה שהייתה לרב ביום חמישי, אני חושב שלא ראיתי שיחה כזו בחיים, עד עכשיו מתרגש ברמות מטורפות. זה יפיץ אור בעולם ברמה שאי אפשר להבין.
כל מי שהיה בכנס... כל מי שהיה בכנס ושמע דברי קודש, דברי להבות אש, רבותיי, ביום חמישי היה כנס גדול מאוד, היה פתיחה של קמפיין לגיוס המונים להיות שותפים בדרך הקדושה הזאת, ותכף לירן הצדיק פה יסביר את הפרטים הטכניים, איך מצטרפים ואיך זה עובד, כל הקמפיין הזה. אבל כמה מילים ברשות הרב, אני לא ראוי לדבר בפניו, אבל עת לעשות להשם. כל אחד שבא לכאן שבתות, שומע את היקף התורה ואת כמות התורה שאנחנו שומעים פה, וכל אחד ואחד יכול להעיד על עצמו איך שהחיים שלו והדרך חיים שלו השתנתה לטובה, אין בתפילה, אין בתורה, אין בעבודת השם, אין בגשמיות, איך להסתכל על העולם, איך לחיות בצורה יותר טובה, ביישוב הדעת יותר. כל אחד מקבל פה דרך פרטית מערב, דרך כללית ודרך פרטית, כל אחד שומע את המילה שהוא צריך לשמוע. יש כאן דרך שלמה, שכמו שאתם, כולנו זכינו לקבל את הדרך הזאת, יש עולם, עולם שלם שרוצים גם לקבל את הדרך, הזאת, ולדרך הזאת צריך כלים, והכלים האלה צריך כלים פה בירושלים. איך אפשר ככה לשבת על אבן תחת כיפת השמיים? זה כבר ביזיון שכבר כל כך הרבה שנים שהרב פה בימין משה ועושה כל כך פעילות גדולה, ואין פה, אין בית מדרש עדיין. גם בראשון, מי שמגיע לנצח חמה רואה את כמות האנשים שמגיע, אין מקום לעמוד גם, אין מקום, לא רק לשבת, לעמוד כבר אין מקום. מדבר על חניות, מדבר, צריך להרחיב גם שמה. יש בנץ השבוע, אם אני לא טועה איזה השבוע, הגיע איזה יהודי שהוא רחוק מתורה ומצוות. זה היה השבוע או שבוע שעבר, אני לא זוכר. כן, עם הקעקועים, שהוא בא ואמר, שהוא, איך? אם הייתי
שומע את הרב לפני 17 שנה,
הוא היה בחור ישיבה, הוא היה מוסר שיעורים, ויש לו תורה, והוא עזב את הדרך לגמרי, אי אפשר לקשר בינו לבין תורה. והוא אמר שאם הוא היה שומע את הרב לפני 17 שנה, הוא לא היה עוזב את הדרך. רבותיי, יש פה דרך, יש פה דבר שאנחנו עוד לא מבינים את העוצמה שלו.
עכשיו מה שהרב אמר שם, לא, שום אדם בעולם לא יכול להגיד את מה שהרב אמר. אני פרסמתי את זה כל כך ברבים, ואנשים התלהבו שהוא בא לרב, הראה לו את הקעקועים, והרב אמר לו, זה קישוטים של ספר תורה, זה משהו לא מובן מאליו. זה...
יש.
רק לא לעשות כאלה קישוטים לצפות.